אנחנו בדף ס"ד, אמר מר, יאמר שור וגנבה. הייתה ואמינה בגמרא שיאמרו בפסוק שמדבר על אדם שטוען טענה, אז הפסוק הוא כזה: על כל בר פשע, על שור, על חמור, על שלמה, על כל אבדה אשר יאמר. אז היה אפשר להגיד על שור, על גניבה. ואת הגמרא, מי כתיב שור וגניבה? גניבה ושור הוא דכתיב. כתוב כל דבר פשע, מתחילים מהפשע, מהגניבה. וכי תימא, אילו נאמר כאמר, אילו נאמר שור וגניבה, מי מצית אמרת? מה הפרט מפורש? אז מה היית בתחיל בכלל עסוק על הפרט? הרי היה יוצא שיש פה פרט וכלל. זאת אומרת, קודם כל שור, שזה פרט, ואז גניבה שזה כלל. יש לנו עיקרון שכשיש פרט וכלל, נעשה הכלל, מוסיף על הפרט. ואז ממילא, הכל מתרבה, כל מילה, אפשר לרבות הכל. אלא ודאי, כדכתיב כאמרי, גניבה ושור. אם היה כתוב גניבה ושור, מי מצית אמרת, מכי הייתה לך ואמינה שהכל בכלל, הכל בכלל, או מה הפרט מפורש? הרי אבל לגנבה כלל ושור פרט, וברגע שיש לי כלל ופרט, אין בכלל אלא מה של הפרט. ואז הייתי אומר, שור אין, שור כן, ומידי אחרינה לא, היה רק שור, יש עליו רק את הדינים האלו, כי זה כלל ופרט. אמר רבה, לא הבנת את האבא אמינה של הברייתא. האבא אמינה של הברייתא הייתה שזה כלל ופרט וכלל. היא המשך בכתוב חיים. כתוב חיים שניים ישלם. אז כלל על כל, שור, פרט, חיים. אז סמיך לי. לא, פסוק. היה צריך להיות כתוב חיים. שזה הכלל האחרון, והווה כלל לא פרט וכלל, ואז היש אבא אמינה שרק שור שהוא ראו למזבח. אמרת הגמרא, ועל עודה מכלל הבטרה לכלל הקמה, הרי הכלל הראשון לא דומה לכלל השני, כי הכלל השני הוא רק מדבר על בעלי חיים, הוא כותב חיים. אמרה, אתה נדבר רבי ישמעאל. רבי ישמעאל דורש כלל ופרט גם במצבים כאלו של הכלל הראשון והכלל האחרון הם לא שווים, לא זהים. ואחי קקה שלי, אז הברייתא ככה שרצתה לשאול. מה השאלה? אם מצא תימצא, למה לי? למה צריך לכתוב את הפסוק אם מצא תימצא? הרי היה צריך להיות כתוב ככה. יאמר שור וגנבה וחיים, שזה כלל ופרט וכלל, ואז הכל בכלל, לפי דעת רבי ישמעאל. ואז דוחה ברית, הייתי אומר שהפרט מפורש שרק מה שקרב לגבי מזבח. אז הייתי מרבה רק דברים שהם כמו שור. אף כל הקרוב לגבי מזבח. ומה מרבי, מה יש להביא? שא. שהוא אומר שא. הרי שא מיותר עכשיו, כי שא כבר אני ריביתי משור. ומה אני מקיים גניבה? לרבות כל דבר. אז יאמר גניבה ושור ושא. וחיים, והכל בכלל, זה כולל הכל, כי המילה שא באה לרבות עכשיו את כל החפצים. אז למה צריך גם חמור? עדיין אומרת הגמרא, הברייתא, הייתי אומר שמה המכנה המשותף של שני הפרטים שור ושא? שדבר שקדוש בבכורה, אף כל דבר קדוש בבכורה לרבות גם חמור. אז למה צריך לכתוב חמור עכשיו? הוא מיותר. הרי אני יודע חמור יש בו קדושת בכורה, אני יודע את זה משור וסה. הרי חמור אמור. אז למה אני צריך חמור? כנראה לרבות כל דבר. טוב, אז יאמר גניבה, שור וסה וחמור וחיים והכל בכלל. אז אם כן, מזה אני מרבה את כל הדברים בעולם. עדיין הייתי אומר שהמכנה המשותף של כולם זה בעלי חיים דווקא. מה יש לך להביא שר בעלי חיים? שהוא אומר חיים, הרי חיים אמור. הרי אני יודע שזה בעלי חיים. אז מה אני מקיים גניבה? אז אם כן, מה המילה גניבה באה לרבות? הרי בעצם בעלי חיים, אני רואה שזה כל הבעלי חיים. המילה חיים מרבה את כל בעלי חיים, אז בעצם הכלל הראשון הוא מיותר, אלא אם אתם בעצם מצא למה לי, זה בא לרבות את הכל. את הגמרא, אם ככה, היא אחי שפיר קקש ילה. לכאורה עדיין יש שאלה, שיש פה שני ביטויים מיותרים. אחד, גניבה, שמופיע בתחילת הפסוק, וגם אם מצא תימצא. יש שני ביטויים כוללים מיותרים. אני מבין שאחד מהם מיותר, כן, אחד צריך ואחד הוא נשאר בלי צורך. הקטי מצאת מצא אומר רשי למה לי, תגמרנו על זה קושייה טובה, יש פירחה. משום דעית לי פירחה. לרבות כל דבר מייחי כמה הייתי לה בכלל הבטרה. מאיפה אתה רוצה לרבות את כל החפצים מהכלל האחרון? הכלל האחרון, כלל הגופי, הכלל האחרון כתוב חיים, כתיב בי. פסוק, חיים שניים ישלם. על כל, לא, לא הפסוק הזה, אם אתם מצמתם, אם אתם מצמתם ביותר בגנבה, משור החמור אתם מצאי חיים, שניים ישלם. פסוק. משפטים, כן. טוב. כלל הגוף, כלל גופי חיים כתיב בי. כלל ופרט וכלל מי קאמן עלי. אז בעצם עכשיו בשמה יש לי כלל ופרט וכלל, הרי מהמילה חיים כבר אני מרבה את כל הבעלי חיים. אילה יתוי כל דבר, אז המילה חיים מיותרת, כי בעצם כל הבעלי חיים למדתי מכל הפירוט, אלא שהמילה חיים באה לרבות עכשיו כל דבר, בעלי חיים מן מידי אחין הלא, משום אך האיץ צריך ימצא תימצא. אומרת הגמרא, ואמרי ואה שני כללות, דסמיכי הדדין. אני רוצה שיש פה שני ביטויים של כלל. אם ימצא תימצא בידו, אחד, הגנבה, שתיים. ואמרי, אמרת הגמרא, אמר אבינה כדאמרי במערבה, אה? כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, אתל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט. שדי שור, עכשיו תשים את השור, בין ימצא לתימצא, לעיתוי מה זה בא לרבות, אי לעיתוי בעלי חיים, אז מה המילה חיים אני לומד את זה, אלא לעיתוי דבר שאין בעלי חיים, בא לרבות את כל החפצים, ואם כן הדרשה היא כזאת, מה הפרט מפורש, דבר מטלטל וגופו ממון, זה השור, אף כל דבר מטלטל וגופו ממון. ותו, עכשיו תזרוק, תשים גם את החמור בין ימצא, תימצא, מה לעיתוי מהי? אם לעיתוי דבר שאין לו בעלי חיים, מהמילה שור אני לומד, אלא לעיתוי הדבר מסוים, דבר מסוים, דבר שיש לו סימן. יחי סה למה לי, הסה נשאר מיותר. אלא אומרת הגמרא, ריבה ומעט וריבה. יש פה ריבוי, לא כלל ופרט וכלל, אנחנו עוברים לדרשה מסוג אחר, ריבוי מיעוט וריבוי, כדתן לבי רבי ישמעאל, מצאנו, נתן לבי רבי ישמעאל במים במים בית פעמים, אין זה כלל ופרט, אם מופיעים שני כללים, אז לא לדון את זה כלל ופרט, אלא ריבה ומעט וריבה, ריבה היא הכל. אז אם כן, מהי רבי? הוא תריבה את כל החפצים. יחי, כל אני פרטי למה. אז למה התורה פרטה את כל הפרטים? הרי אתה אומר שכל החפצים מרובים. אחד למיעוט קרקע. המילה שור באה למעט קרקעות. אחד למיעוט עבדים, ואחד למיעוט שטרות. גניבה וחיים, למה צריך אותם? וכדרב, ואמר, אך יהיה לקרן שאין שגנב. וזה אנחנו נלמד לכמה עוד מעט, לגבי תשלומים, אז לא נתעכב על זה עכשיו, נדבר על זה בהמשך, זה איזשהו לימוד חשוב לגבי תשלומי גנב. ולמן דאמר, אחד בגנב וכאן מתואם טענת גנב, למי שאומר שיש שני פסוקים, פסוק אחד על גנב, ופסוק אחד על טוען טענת גנב, אם ככה, וגנב עצמו נפקלן מי ימצא הגנב, אי ימצא תימצא, הלישון ימצא תימצא, מה הוא דורש בה, ובא אלה לחדרב בר אילאי. אמר בר אילאי, מה הייתה עמד רב, סברת רב, שמודה בכנס, אם אדם גנב, בא ומודה, אני גנבתי. ואני מודה שאני צריך לשלם על הגניבה, אז בעצם אנחנו פותרים אותו מכפל, כי כפל זה קנס. ואחר כך באו עדים שהוא גנב, פטור ממה? מהכפל. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב, אם ימצא, תמצא. אם יצא בעדים, אם היו עדים שהם אלו שעידו נגדו, אז תמצא בדיינים. אז הדיינים יענישו אותו כפל. הפרט למרשיע את עצמו, מי שמרשיע את עצמו, אז אין עדים נגדו, אז הוא גם לא משלם כפל. ולמד אמר תרוויו, שני הפסוקים, כל הלימודים בטוען טענת גנב, דהי ימצא, תמצא, מה פקלה לגנב עצמו? לומדים ימצא, תמצא לגנב עצמו, מרשיע עצמו, מאיפה לומדים את הדין הזה, שאדם שמרשיע את עצמו ולא על פי עדים, אז הוא פטור מכנס. לומדים את זה מאשר ירשיון אלוקים ולא המרשיע את עצמו. כתוב בפסוק, על כל דבר פשע על שור החמור, אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו. אז מתי הם ישלמים כפל? שניים לרעהו, כשבית הדין על סמך עדים ירשיעו אותך. אבל אם הגנב בא מודה מעצמו, אז מודה בקנס פטור. טוב, ולמד אמר אחד בגנב, אחד בגנב, דייתי למצא, תמצא למרשיע את עצמו, אז מה הוא עושה עם אשר רשיון, מה הוא דורש בזה? אומר לכם מבא אליי, למודה בקנס זה פטור. לעצם הדין שמודה בקנס פטור. לא לדין של רב שמודה בקנס ואחרי זה באו עדים פטור, אלא לעצם הדין שמודה בקנס פטור, בלי שבאו עדים. והפסוק, אם מצא תמצא, בא לרבות שגם יבואו עדים אחר כך, הוא עדיין פטור. ומאן דאמרת רוויו בטוען טענת גנב, כסבר מודה בקנס ואחר כך באו עדים, באמת הוא סובר שחייב, כי כל מה שהיה לי פסוק מיותר, זה רק ללמוד על מודה בקנס פטור, אבל אם באו עדים אחר כך, באמת אנחנו מחייבים. ולמד אמר אחד בגנב, אחד פעמים טענת גנב, דנפקה לגנב מעטם, שהוא לומד את הגנב מפסוק, בישלמה מצא תמצא לחדר רב הבר אילאי, לגבי מודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא פטור, אבל כל אני פרט למה לי, למה צריך למעט קרקעות, עבדים ושטרות, הרי למדנו את זה מפסוק אחר, אז למה צריך שני פסוקים, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, אשר אמר כי הוא זה, הרי יש לי פסוק אחר, שאומר אם מצא תמצא בידו הגניבה, משור עד חמור עשה את חיים שניים ישלם. אז יש פה שני פסוקים מיותרים, אחד פסוק ג' ואחד פסוק ח' בפרק כף ב', שבעצם אומרים את אותו דבר. לכדתן עבר רבי ישמעאל, לכדתן עבר רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, למה התורה חוזרת בדיוק על אותו דין פעמיים, שאם אדם חייב גנב, במקרה הזה זה טוען טענת גנב, במקרה אחד זה גנב עצמו, למה צריך לחזור על הפסוק הזה? אלא יש פה דבר שנתחדש. מה הדבר שנתחדש? פרט למודה בקנס, כך אומר רש"י, שזה בא למעט מודה בקנס פטור. אומרת הגמרא, ואם הגנב עצמו בשבוע, אולי נאמר שגם גנב עצמו, כמו טוען טענת גנב, לא ישלם, אלא אם כן הייתה שבועה. בטוען טענת גנב, מתי הוא חייב כפל? אם הוא נשבע, שומר שנגנב והתברר שהוא שקרן. אולי נאמר שגם גנב בעצמו, כן, צריך לשלם כפל, רק אם הוא נשבע לשקל. הגמרא לא סבקא דתא, מה פתאום? קטן, רבי יעקב אומר, שניים ישלם, זה כתוב על אם מצא תמצא בידו הגניבה, חיים שניים ישלם, שניים ישלם בלי שבועה. אתה אומר בלי שבועה, אולי דווקא בשבועה. אמרת לא כך היה, זאת אומרת לא כך היה. אמר אביי, לכתוב רחמנה, שניים ישלם בגנב. התורה אולי הייתה צריכה להגיד בכלל, ישלם שניים בגנב. והיית לומד מטוען טענת גנב. אם אדם טוען טענת גנב על כל דבר פשע אשר יאמר כי הוא זה, אדם שטוען טענת גנב משלם שניים, קל וחומר שגנב בעצמו משלם שניים. מה טוען טענת גנב? זה ביתר אתה לידי. הרי מה זה טוען טענת גנב? הוא קיבל את החפץ בתור שומר ביתר, ואחר כך הוא שיקר, נשבע לשקר, אז הוא צריך לשלם מה קרה לשלם תרי? גנב עצמו, הכל התחיל באיסור, כל הלקיחת החפץ הייתה באיסורה, אתה לידי. לא כל שכן שצריך לשלם שניים. אז אם כן, שניים ישלם, זה כתב אחמנה בגנב עצמו, למה לי? אז למה צריך לכתוב בגנב שישלם שניים? הרי אפשר ללמוד את זה קל וחומר, מתואם טענת גנב, שאפילו שלא בשבועה, אלא ודאי זה בא לומר, דין מיוחד בגנב שלא קיים בתואם טענת גנב, שגנב משלם כפל גם בלא שבועה. נכון, נכון, לא לומדים את זה משם, אבל זה לא מקל וחומר, מפסוק. ואם את זה... לכן צריך פסוק.
לא, אבל
בדיוק מה שהיא אומרת.
לא ללמוד בקל וחומר.
אם הייתי לומד בקל וחומר, הייתי נשאר רק בשבועה. אם המקור הוא טוען טענת גנב, ולומד בקל וחומר, גנב מטוען טענת גנב, דיו, זאת אומרת רק כאשר יש שבועה. מי אמר שגם שלא בשבועה? צריך פסוק. אם הוא נשבע, לא, רק אם, לא.
אז איך זה יכול להיות? הוא נשבע והוא לא מודה.
לא, לא מודה בגלל שהיו עדים.
אבל הוא נשבע לשקר.
נכון, אבל השם זה רק כשאדם מודה מעצמו בלי עדים. פה באו עדים נגדו, ולכן הוא משלם כפל. השם זה כשאדם מודה מעצמו בלי עדים, אז הוא לא משלם כפל, אבל הוא מביא השם. זה או זה או זה.
והחומש?
כן, חומש גם. אבל זה לא כפל, זה חומש. אומרת הגמרא, ואם תימצא לאח יהודה, מה אתה לומד מזה? אם יימצא, מזה אתה רוצה ללמוד את רבא בר אילאי, שאם הודה ואחר כך באו עדים פטור, האם בא אילא הרי לומדים מזה משהו אחר? דתניא, ידו. גנב, אם יימצא תימצא בידו, זה נמצא ביד הגנב, ישלם שניים. ואם זה לא נמצא בידיים של הגנב, אבל זה נמצא על, בגג של הבית שלו, בחצר, בקרפף. קיצור, החפץ לא נמצא אצלו ביד, אבל נמצא אצלו ברשותו. תמוד לומר, אם יימצא, תימצא. בכל מקום, אז מה שהפסוק הזה משמש למשהו אחר? אם כן למקרא, או יימצא, יימצא, או תימצא, תימצא. מזה שהתורה גם חזרה וגם שינתה את הביטוי, מצא תימצא, לומדים מזה שני דינים. דין אחד, שאיפה שלא נמצא החפץ ברשותו של הגנב, אז הוא חייב שניים. ודין שני, שראינו שזה נתון למחלוקת, אם הודה הגנב מעצמו, ואחר כך באו עדים, אז הוא פטור, פטור מקנס. כשרוצים. כל הרשותו, כל החפץ. זאת אומרת שהוא לא גנב. לא, אני מבין שהכוונה היא לא זאת. הכוונה היא לא שאיפה זה נמצא פיזית, אלא שזה היה, או זה היה ברשותו, זאת אומרת, הוא גנב את זה. אם זה לא הגיע לרשותו, או לא, זה לא נמצא בידו, אז בעצם זה לא נקרא שהוא גנב. הוא נקרא מזיק. זאת אומרת, אם נגיד, כמו שאתה מתאר, אדם הוציא חפץ, לקח חפץ מרשות חברו, וזרק את זה לרחוב והלך. הוא לא נקרא גנב. הוא נקרא מזיק. זה לא אצלו. מה זה החביק? זאת אומרת, אז זה גנב. זאת אומרת, שהוא רוצה לקחת את זה עוד מעט. אז זה סוג של גניבה. כי יש לו איזה מחבוש שם. אבל אם, אז זה כמו גגו, חצר, זה אותו עיקרון. אבל אם זה לא, אין לו המחבו, והוא רק הוציא, אז הוא לא גנב באמת. הוא לא רכש את זה, הוא לא קנה את זה, אז הוא מזיק. הוא לא ישלם כפל. אנחנו עוברים מכאן לתשלומי גניבה. אופן התשלומים של גנב. דין ראשון בתשלומי גנב מופיע לנו גוף אמר רב, קרן כעין שגנב. זאת אומרת, כאשר משלמים את הקרן, הגנב צריך לשלם את העצם הגניבה עצמה, זה משלמים כעין שגנב. מה זה כעין שגנב? לדוגמה, אדם גנב סוס, ורחב עליו, השתולל עליו שבועיים. אחרי שבועיים הסוס הזה כבר לא נראה, אחרי שבועיים של השתוללות, הוא לא נראה במיטבו.
רכב גנוב.
בסדר, כמו רכב גנוב, אנשים משתוללים עליו. אז הוא כבר לא במיטבו. עכשיו תפסו אותו, את הגנב, נו, תשלם. מה תשלם? כמה שהסוס שווה עכשיו, או כמה שהיה בזמן הגניבה. כן? אז אנחנו משחזרים איך זה היה בזמן הגניבה, כי אין שגנב. זאת אומרת, אנחנו מנסים לשחזר איך זה היה בזמן הגנב, זה לגבי הקרן. אבל את הכפל, או 4 ו-5, אנחנו משלמים לפי השווי של החפץ בשעת העמדתו בדין. זאת אומרת, יוצא שאין פה אחידות בתשלום. הקרן עצמו, אדם גנב רכב, צריך לשלם את הרכב כמו שהוא גנב, מה שהוא היה שווה ערכו. אבל את הכפל, כמה שהרכב נראה עכשיו, תכפיל, זה הכפל. מה תעמוד הרב? כלומר, קרא גניבה וחיים. כתוב, אם תמצא בידו הגניבה, משור עד חמור עצי חיים, שניים ישלם. למה כתוב רחמנא חיים בגניבה? המילה חיים באה לרמז אחיה לקרן. מה זה אחיה לקרן? תשחזר את הקרן, תחיה אותה, תחזיר אותה למצב הראשוני שלה, כמו שהיא הייתה בזמן הגניבה. כעין שגנב. כך אומר רב. אומר רב ששת, לא נראה לי כל הסיפור הזה. אמין, אני אומר לעצמי, קינאי ושחרי רב אמר להשמעתה. רב היה מנומנם, רדום, כשהוא אמר את הדין הזה. זה לא רציני. למה? דתניה, כתוב בברייתא אחרת, שאם הוא גנב בהמה כחושה, רזה, והשמינה אצלו אצל הגנב, משלם גם תשלומי כפל, וגם תשלומי 4 ו-5, כעין שגנב, כמו שהייתה שווה בזמן הגניבה, ולא לפי עכשיו מה שהיא שווה, עמדה בדין. אז הנה אתה רואה מפורש, שאם היא השביחה בהמה, אני לא משלם לפי העמדה בדין את הכפל. הגמרא שם, זה סברה. שום דאמר לאומר הגנב, זה לא הגיוני. אנא פתים לה ועד שקלת. אומר הגנב, אני גידלתי את הבהמה הזאת, היא הפכה להיות יותר משובחת. לא הגיוני שעכשיו זה אפוא לרעתי, שאני אצלך של השלם על כפל, לפי השווי שלה עכשווי. תשמע, מה קורה הפוך? אם היא הייתה שמנה, והיא כחישה. משלם תשלומי כפל ו-4 ו-5 כעין שגנב. אז זה גם לא מסתדר עם רב. הרי רב אמר שבמקרה כזה אנחנו מפצלים את הקרן כעין שגנב ואת הכפל לפי עכשיו. הוא אמרה, תמנמי, שמדברים לה למה לקט לכולה, מה לקפת לפלגה. אנחנו נאמר, זה שהיא כחישה, אז בעצם כאילו אתה התחלת לטבוח אותה, הרי בזו על דבר אתה טבחת את הבהמה. אז בעצם התחיל תהליך טביחה, טבחת אותה בזה, בעובדה שלאט לאט היא הפסיקה לאכול. אז בעצם, כבר בזמן תחילת הגניבה, התחלת בעצם תהליך גסיסה של הבהמה. הגמרא, אז אם כן, על מה דרב דיבר? זאת אומרת, זה לא מדובר על בהמה שהכחישה והשמינה, ולא על בהמה שהשמינה והכחישה. אז מתי רב אמר שאנחנו מפצלים את התשלום? קרן, כן שגנב, כפל כשעת העמדה בדין. על מה דיבר רבה? על יוקרה וזולה. באמת הרב דיבר על מקרה אחר לגמרי. שבשוק המחירים השתנו. ואז לא קרה שום דבר לחפץ. קרה למחיר. אז את הקרן צריך לשלם כמו שהיה המחיר בזמן הגניבה, ואת הכפל לפי המחיר עכשיו. איך ידעמי? תסביר. אילי מה דמיקרה שוויה זוזה, ולבסוף שוויה 4 זוזים על המחיר, קרן שגנב. זאת אומרת, עכשיו אתה דן את הקרן שגנב, לכאורה למה פליגה דרבה דרבה, זה חולק על רבה. כי רבה אמר מפורש אחרת, מה רבה אמר? אי מן דגזל חבית עדך אמרה מחברי, גדל חבית של יין, ומעיקר השווי הזוזה היא הייתה שווה זוז, ועלו המחירים שווה לזוזי, אם הוא שבר את החבית, תעברה, או שטיה, שטה מהחבית, משלם 4 זוזים. אבל אם יתבר ממילא, זה נשבר מעצמו, משלם זוזה. אז לכאורה, אתה רואה שאם תעברה בידיים, שברה, אז משלם 4 זוזים. למה צריך לשלם 4 זוזים? כי עדיין זה נחשב של הבעלים הראשון. אז אתה רואה שלמרות ש... של הבעלים הראשון, אבל אם זה נשבר לבד, אני אומר שזה שווה, משלם זוז, כמו בזמן הגניבה. מה? משלם... תו ראשתה משלם ד' איתבר ממילא משלם זוזה. אומר רשי דיבור מתחיל תברה. תברה בידיים או שתיה משלם 4. מה הטעם? לכל כמה דעיתה, כל עוד החבית שלמה, ברשות הדמרה קיימה. היא נחשבת ברשות האדון, הבעלים הראשון. הדעה הבאה היא להדורר, כי ההגנה והרי צריך להחזיר את זה. לכך ברשות הדמרה הוקרה, זאת אומרת היא התייקרה בעצם ברשות הבעלים הראשון. והיא שטה דתרה ושטיה, ברגע שהוא שבר או שטה, הוא בעצם עכשיו גוזל את זה מהבעלים הראשון. אבל אם היא נשברה ממילא, למה אתה מחייב לו? היא שטה דגזלה. והיא שטה, בעצם השלב שבו זה נגנב, זה היה שווה רק זוז. לגבי תביחה ומחירה, אב וכיתה ורושטיה, זה היה צריך להיות שבתביחה ומחירה ישלם 4. ולא כמו שרב אומר, שישלם את המחיר הנמוך. הגמרא, כי כמה רבה באמת, זה מעיקר השווה דלל לסוף שיש הזוזה. רק במקרה הזה רב דיבר. רב דיבר מקרה שהמחיר ירד. מכיוון שהמחיר ירד, פה במקרה הזה אני הולך לטובת הגנב. זאת אומרת שאת הקרן הוא משלם כן שגנב, את המחיר היקר, ואת הכפל בארבעה וחמישה כשעת העמדה בדין. זאת אומרת, רק במקרה אחד באמת אנחנו עושים את הכלל הזה של רב, שהיה ירידה במחירים, שהייתה ירידה במחירים של החפץ הנגנב. ואז אנחנו נלך לטובת הגנב, שכשהוא משלם 4 ו-5, הוא ישלם לפי המחיר החדש, לפי המחיר הנמוך. כן, נכון. טוב, בעזרת השם.